כיוון שאנחנו ממש בערב שבועות, מחר בלילה שבועות, חג השבועות, ויש לנו גם קביעות שאנחנו לומדים משהו מפרקי אבות, רציתי לדבר ברמה העקרונית על המושג שתיקה, וקצת הקשר שלו עם דוד המלך, בגלל שיום השנה של דוד המלך הוא גם נולד וגם נפטר בחג השבועות. אנחנו נראה. אז זה הנושא, אנחנו נשתדל להגיע לנקודות המעשיות שלנו. אז קודם כל אנחנו נקרא פסקה מפרקי אבות, ואחר כך ננסה לנתח אותה ביחד. המשנה אומרת כך, בפרק הראשון, שמעון בנו אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים. כל החיים שלי גדלתי בין אנשים חכמים. ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. לא מצאתי שיהיה דבר טוב יותר מאשר לשתוק. ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. מסיים בסוף, וכל המרבה דברים מביא חטא. יש כאן כמה התייחסויות. כל ימיי גדלתי בין חכמים, זה מין מחקר מדעי שהאדם עשה. כל ימיי אני גודל בין החכמים ובודק וחוקר ומעיין, ולא מצאתי לגוף יותר טוב מאשר שתיקה. זה המסקנה שלו. שמעון בנו זה שמעון בנו של רבן שמעון בן גמליאל, בן רבי יהודה הנשיא, סליחה. רבי יהודה הנשיא זה שכתב את המשנה. אז שמעון בנו אומר, כל ימי הוא ילד צאצא של דוד המלך, בן אחרי בן, והוא היה מבית מאוד מיוחס, ומכל הצדדים, מאבא, מאמא, מכל הצדדים הוא היה מוקף באנשים שהיו פרנסי הדור, והעשירים שבדור, המוצלחים שבדור, והנה הוא אומר, לא מצאתי לגוף יותר טוב מאשר שתיקה. זה ברור שיש לנו גם את המושג שנקרא סייג לחוכמה שתיקה, כן? אתה רוצה להיות חכם, אז תשתוק. אז זה ברור, דבר ברור ופשוט, שהתנה לא בא להגיד לנו אמיתות פשוטות. זאת אומרת, במסכת הזו, כשכתוב משהו, זה כדאי, כי רוצים ללמד אותנו דבר חשוב, דבר שלא הייתי מגיע אליו בלעדי זה שהתנה היה אומר אותו. מה שאני רוצה לפתוח בשאלה קטנטנה, המשנה נכתבה הרבה יותר מאוחר מאשר התנ"ך. המשנה נקראת תורה שבעל פה, והתנ"ך זה התורה שבכתב. אז שלמה בחוכמתו כבר אמר לנו כמה וכמה פסוקים, גם במשלי וגם בקהלת, שמתייחסים לעניין של חוכמה, לעניין של שתיקה. אז המושג שתיקה הוא לא היה חדש עד שבא שמעון ולימד אותנו שלא מצאתי לגוף יותר אותו משתיקה. כבר ידענו את זה מקודם. אני רק אזכיר שני פסוקים. במשלי כתוב, גם אוויל מחריש חכם יחשב. כשאתה רואה בן אדם שותק, יכול להיות שהוא טיפש, אבל אתה חושב שהוא חכם, השתיקה שלו מסגירה אותו. ככה אומר שלמה, גם הוויל מחריש חכם יחשב. זה כבר דוגמה ראשונה שמלמד אותנו שיש מעלה בשתיקה. או לשון אחרת בקהלת, הוא אומר, כל כסיל ברוב דברים. כל, במובן של מקוף. כל כסיל ברוב דברים. כאשר האדם מדבר הרבה, 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 אז אתה יודע שמדובר בכסיל. מה עושים דברים מיותרים? יש הרבה דברים, יש גם מיותרים. זה בפני עצמו. אז אנחנו צריכים להבין, בכלל יש ביטוי בשפה האידית, בשפה האידיש, יש ביטוי שאומרים, שאלה של קלוץ, שקושייה של קלוץ. זה לפעמים שאלה הכי פשוטה, זה כמו בסיפור האגדה של המלך הוא עירום. הילד הקטן בא ושואל את השאלה הפשוטה, שבעצם כולם היו צריכים לשאול, אבל הוא שאל, כולם היו מסובבים בראש, ולא גילו את האמת הפשוטה שהילד שואל. זו שאלה פשוטה וחזקה. איך אפשר לקיים עולם בלי דיבור? אמרת שצריך לשתוק ושזה מביא לחוכמה. אם כולם ישתקו, מה יהיה כאן? עד כדי כך שאומרים באגדה על הצה, וזה מופיע בתורה, על הצה הזאת, שהיה פעם אדם, היה מלך שבאו לפניו, זה משל, כן? באו לפניו השתיקה והדיבור להתדיין מי מוצלח יותר. אז הדיבור אמר, אני מוצלח יותר, והוא הביא דוגמאות, והשתיקה אמרה שהיא המוצלחת. אז הגרסה של הסיפור הזה מופיעה בשני אופנים. הדיבור אמר שהשתיקה אמרה שהמעלה שלי גבוהה יותר, כי נאמר מילה בסלע. אם אתה אומר מילה, אתה מקבל סלע, סלע זה מטבע קדום. שתיקה בטרי, אתה שותק, אתה מקבל שתיים. והדיבור ענה לה, בסדר, אני אדבר, אני אקבל סלע, אני אשתוק, ואחר כך עוד פעם אני אדבר, אני אקבל עוד סלע. וזה בגרסה אחת. הגרסה השנייה, שהיא המוכר ביותר, הוויכוח של הריב והשתיקה נעשה בפני איזשהו מלך, זה מלך מיתולוגי כזה, שבאים ודנים מה יותר טוב, והשתיקה אמרה שאני יותר טוב, הדיבור אומר אני יותר טוב, אז המלך אומר, בבקשה דיבור, תגיד את ההוכחות שאתה מוצלח יותר, אז הוא דיבר ודיבר ודיבר. אז השתיקה, עכשיו המלך אומר, השתיקה, תסבירי מה המעלות שלך, אז היא פתחה את הפה לדבר. אז בא הדיבור ונתן לה סתירה. אז המלך שאל, מה אתה נותן לה סתירה? זה לא דרך ארץ, אתה עומד לפני המלך. אז הוא אומר, אני את שלי הוכחתי משלי. היא את שלה מוכיחה משלי. אז זה לא פייר, זה מוכיח את החולשה שלה. זאת אומרת, אם היא לא מסוגלת בכושר השתיקה להסביר את המעלה שלה, אלא היא צריכה להשתמש בכישרון שלי של הדיבור, סימן שאי אפשר בלי הדיבור. אז לכן זה דבר פשוט שאי אפשר בלי הדיבור, וכל מה שהחכמים אמרו, כל מה שהם לא דיברו, הם דיברו על דיבור שלילי. בלשונו של שלמה המלך, לא אמרתי שתיעלם פיך ותהיה שותק ויושב, אלא חשוק שפתיך מלהשיח בחברך. כמאמר הכתוב, ניצור לשונך מרע. זאת אומרת, מדובר רק על דיבור שלילי. לרמב״ם, איך שקוראים אותו בהגעה העברית, לרמב״ם יש ספר שהוא מדבר הרבה על הנפש ומנתח אותה ובונה ומחלק אותה. אז הוא בספר הזה, יש לו ספר שנקרא פירוש המשניות, הוא כתב אותו כשהיה בחור בגיל 24. כתב אותו בערבית ומתורגם לעברית. אז שם הוא מונה ברמה עקרונית שישנם ארבעה סוגי דיבור. לא שפות, סגנונות דיבור. הדיבור הראשון זה הדיבור של שקר, רמייה, לשון הרע, ליצנות. דיבור רע, דיבורים שליליים. הסוג השני שהוא מונה שם זה דיבורים שהם לכשעצמם יפים וטובים. אבל עומדת מאחוריהם כוונה שלילית. מה למשל? לפעמים אנחנו, אני לא יודע איך לתת לכם את ההרגשה, אבל לפעמים שנמצאים ביחד קבוצה ורוצים להעלות עכשיו מישהו על השולחן, אבל רוצים להעלות אותו ברמה לא חיובית. אז מביאים את המעלות שלו, ושמים אותם על השולחן, ואז כולם מתחילים לדבר נגדו. אתם מכירים כזה תופעה? זאת אומרת, אתה מדבר על איזשהו שבח שיש לו, אתה רוצה כאילו לשבח אותו, לפאר אותו, להמליץ עליו, אבל בתוך תוכחה, המטרה היא שלילית, הכוונה היא שלילית. בתלמוד מכנים מצב כזה, בסגנון כזה. לעולם, אל יספר אדם בשבחו של חברו, שמתוך שבחו בא לידי גנותו. זה משהו, זה מדהים. הטבע של הבריות זה שכשיותר מדי משבחים מישהו בפורום, הם חייבים להגיד, זה טבע, הם חייבים להגיד, זה לא כזה חזק כמו שאתם אומרים. הוא לא כזה כמו שאתם מדברים. זה מין הרגשה חומרית שאם אני מדי משבח אותו, אז גילו לוקחים ממני משהו. תנועת נפש, לא חיובית, אבל זו עובדה, זו עובדה שככה הבריות מתנהגות. אז לכן אומרים לנו חכמנו, אל תשבח יותר מדי אדם ברבים. יש הרבה אנשים שאומרים, אל תגידו בשם שלי, אל תפרסמו שאני אמרתי, אל תגידו שאני המלצתי, משום שהם יודעים שעצם זה שיגידו בשם שלהם זה כבר יפריע. אני מכיר באנשים כאלה שדבר מסוים שהם כלל לא היה משנה בכלל מי אמר אותו, כשהוא עמד בפני עצמו קיבלו אותו. כאשר אמרו מי אמר אותו, זה הפריע לאנשים מסוימים פתאום, זהו, שטויות, מה הוא כבר יכול להגיד? זאת אומרת, מבחן לא אמיתי, ולכן היו כאלה שבין חכמינו, שהיו אפילו מעלימים את שמה מהספר שהם כתבו. הם כתבו ספר, העלימו את השם שלהם מהספר. למה? הם רצו שאתה תראה את הדברים באובייקטיביות, תתייחס למה שכתוב. אל תתייחס למי אמר ומה אמר. אז זה הסוג השני שאמר לנו הרמב״ם, דיבור חיובי שלפעמים יוצא ממנו דיבורים שליליים, או אפילו בדרך כלל יוצא ממנו דיבורים שליליים. אנחנו יכולים לראות את זה כהורים הרבה פעמים. אם הורה משבח מדי ילד אחד בפני האחים שלו, בפני הזה, זה תמיד מעלה קנאה, שנאה ותחרות. זה בדוק. אז ככה, אתה יכול לחשוב ככה, אבל אתה לא צריך להגיד את זה בפורום. טוב. אני רוצה לקפוץ רגע אחד לסוג, אני אמרתי סוג ראשון, סוג ראשון זה היה דיבורים השליליים, הסוג השני זה היה דיבורים חיוביים שמהם באה שלילה, וזה מוכיח שהפנימיות שלהם היא שלילית, כי אחרת הם לא היו מצליחים להוציא מהנפש דברים שליליים, והסוג הרביעי שמונה הרם, בסדר, איך שהוא מונה אותם, זה הרביעי. זה כל הדיבורים שהאדם מדבר לצורך פרנסתו. זאת אומרת, צורך הפרנסה הוא צריך לדבר, לעשות עסקים, לשכנע, וכל הדברים הללו, זה הכל חיובי, זאת אומרת, זה הכל לגיטימי, זה חלק מצורכי הקיום של האדם. עכשיו, מה זה הדיבורים, הסוג השלישי שהוא אומר? זה בעצם רוב הדיבורים שיש לנו בשטח, הוא קורא להם דיבורים כאלה של מה בכך. דברים שאין להם שום משמעות, סתם, דברים. אז תביא לי, יכול להיות שזה לצורך הפרנסה, לצורך הקיום, לצורך תועלת של משהו. דברים שהם לא תועלתיים, סתם לדבר. אני ניסיתי לחפש איזושהי הגדרה לרמה הזו של הדיבור, מצאתי אותה בספר של המהר"ל מפראג. הוא אומר שיש שני סוגים של שכל אצל האדם, שכל עיוני ושכל דיבורי. הוא מסביר, שכל דיבורי זה הילד הקטן מאז שהוא נולד, הוא בוכה. הבוכה זה הדיבור שלו. כשהוא גודל יותר, אז יש לו עברות, ויש לו, כל דבר שהוא אומר, הוא מגיב בהתאם לזה עם הכל, ישר. אחר כך הוא מתחיל לדבר, אז הוא יושב על הברכיים של אבא או של אמא, 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 אבא, אבא. זאת אומרת, זה משהו כזה שמה שאתה רואה אתה מדבר, מה שאתה חושב אתה אומר, מה שאתה... מעיין, אתה מיד אומר, אין רגע אחד בלשון של של הפילוסופים, אין רגע אחד של העקבה. זאת אומרת, אתה לא מעכב שנייה אחת את מה שיש לך בראש, אלא מיד מה שיש לך בראש אתה מוציא החוצה בדיבור. זה רמה של שכל דיבורי. זה דיבור, זה יצא מהמחשבה, אבל מהמחשבה עד הפה לא היה שום, זה התגלץ כמו שאומרים, יש בלי שום שנייה אחת להקבה, בלי לחשוב. לעומת זאת יש השכל העיוני, השכל העיוני חושב הרבה לפני שהוא אומר מילה. וכאן אנחנו מגיעים, אז השכל הדיבורי, אני רוצה להדגיש, זה הבחינה השלישית שמדבר עליה הרמב״ם. זה הדיבורים של המה בכך. מה ההגדרה שלהם? דיבורים ילדותיים, כמו של ילדים בגן. שמה שעולה לי בראש אני אומר, מה שעולה לי בראש אני אומר. ראית את הפקבוק הזה? זה חזק. אצלנו היה אחד אחר. כאילו, מין דיבורים. אתה רואה סוס, אתה מדבר על הסוס. אתה רואה כלב, אתה מדבר על כלב. אתה רואה זה, מה שאתה רואה אתה מדבר. אין פה איזשהו משהו מתוכנן, מאורגן. זה הרמה של הדיבורים שעליה אומר התנה, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. זה בעצם מה שנותן לנו הרמב״ם להבין. עכשיו, מה שאני רוצה להגיע לאיזושהי תובנה, שבעצם, אם נשים לב, ישנם אנשים שכשהם אומרים איזשהו דבר, אני מדבר כעת לא ברובד השכלי של העניין, אלא ברובד השכנועי של העניין. אדם שאומר לי איזשהו דבר, ואני לקחתי את הדברים שלו בעוצמה. ויש אדם שאומר איזשהו דברים, לא התרגשתי מהעניין. מה עומד מאחורי זה? כמה העקבה הייתה למילים הללו לפני שהיא לפני שהם יצאו החוצה. ככל שאדם התאפק יותר וחשב יותר, והמילים שלו מאחורי כל מילה עומדת מסה של מחשבה, אז המילים משפיעות יותר על השומע. אפילו שמבחינת העוצמה, אפילו שמבחינת המילים נאמרו כאן אותם מילים. זאת אומרת שיכול להיות שאתה תגיד איזשהו משפט והוא יגיד איזשהו משפט, אבל מכיוון שכשהוא אמר, זה בעצם כל מה שאני אומר זה משפט אחד, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, זה משפט מקובל על כולם. למה דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב? מפני שעומד מאחורי המילים הללו עומד המון 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 אנושיות מחשבתית של אדם עם הרבה הרבה ניסיון, עם הרבה הרבה מחשבה, ולכן הם נכנסים פנימה. למשל, האנשים שעובדים בקידום מחירות או סוכני ביטוח צריכים לשכנע אנשים לחתום וכדומה. זה יכול להיות דוגמה, המחשה על העניין. זאת אומרת, שהדבר הוא מאוד נוגע לך, ולכן עומד מאחוריו. למה אנחנו כל כך בורחים? אני לא יודע אם אתם, אבל אני מכיר אנשים כאלה. שכשמתקשרים אליהם, רצינו להציע לכם, טוב, תודה, אני לא צריך, סוגר את הטלפון. דופק על הדלת, יש איזשהו מוצר שהוא מנסה. למה אתה עזור אותך? אני לא רוצה לשמוע אותך אפילו. כאילו, זה לא נעים להגיד את זה לבן אדם בפנים, אבל אתה לא רוצה אפילו לשמוע. למה? משום שהוא כל כך התכונן, והוא כל כך חושב על מה שהוא אומר, וכל כך מובנה. יש כאלה שבאמת הם אומרים, אתה לא משתכנע, כי הם לא חשבו, והם לא התכוננו, אבל כמה שהבן אדם יותר התכונן, יש לזה יותר ויותר השפעה. אבל אני מדבר על משהו קצת יותר רוחני. זה נכון מה שאמרת, אבל אנחנו ננסה לעלות מזה מדרגה אחת קדימה. יכול להיות מצב, ניתן לכם דוגמה, אולי סיפרתי את זה פעם. היה אדם שהייתה לו בעיה עם מציאותו של האלוקים. איפה האלוקים נמצא? איפה הוא נמצא? אז ישבו איתו אנשים מלומדים, חכמים, ודיברו, ופה ושם, לא, הכל נשאל, לא, איפה הוא נמצא? אז בזמנו אמרו, טוב, אתה יש לך שאלות, תלך לרבי, תשאל אותו. אז הוא נסע לניו יורק, הוא היה אדם, הוא גר באנטוורפן, הוא נסע לניו יורק, והוא ניגש, ראה את הרבי יוצא מהמכונית שלו לכיוון בית הכנסת, הוא ניגש בלי להתבייר, רבי, אני רוצה לשאול שאלה. איפה אלוקים נמצא? אז הוא ענה לו בתשובה ראשונה שהוא בכל מקום. רבי, אני שואל באמת איפה הוא נמצא. הסתכל לו בעיניים, אמר לו, בי ובך. ככה. אחרי חודשים שהבן אדם הזה עם איזה, תודה רבה רבי, פתרת לי את הבעיה. עכשיו, הוא בא עם מישהו, זאת אומרת, היה רב, שליח, שהביא אותו, והוא נפגש איתו, הוא פורץ בבכי, ועכשיו הוא ענה לי, קיבל את התשובה, שהוא באמת נרגע. שואל אותו השליח, מה זה? השליח לא שאל, אבל השליח אמר, כמה פעמים אני הסברתי לו את הרעיון הזה, שבכל אחד בפנים יש אלוקים, אלוקים זה לא, אלוקים נמצא בתוכך גם כן. כמה פעמים אמרתי לו את זה? כנראה שיש הבדל מי אומר. איפה למדתי את זה? היה קמפ של ילדים בקיץ בארצות הברית. אז סיום הקמפ תמיד עושים שמביאים את הילדים, ככה היה מנהג, היו מביאים אותם למין כינוס, שבכינוס הזה יוצא אליהם הרבי ומדבר אליהם, תן להם ברכות וזה. אז בסיום הכינוס, אחד מהמארגנים, יום אחרי הכינוס, הוא שומע את ילד אחד מספר לאבא שלו את החוויות האחרונות שהיה בקמפ. הוא אומר לאבא שלו, ונסענו לניו יורק, והיינו אצל הרבי, והוא דיבר, הוא כל כך רוצה, הוא כל כך דיבר שמשיח כבר צריך לבוא וזה. אז האבא היה בעצמו דמות רבנית, אז הוא אומר לבן שלנו, ואני לא אמרתי לך את זה, מה אתה כל כך מתרגש? כן אבא, אבל הוא התקבל באמת. זאת אומרת, זה אותם מילים, אבל השאלה איך אתה אומר אותם. זאת אומרת, עם איזה עוצמה אתה אומר אותם, עם איזה פנימיות אתה אומר אותם. וזה תלוי, זה הכלל, זה תלוי ברמת השתיקה שלך. אני אסביר, אני אתן דוגמה נוספת. היה אחד מגדולי ישראל שאמר ככה, שאלו אותו, כל מה שאתה מבקש, אתה אומר לציבור שלך, לעם שלך, הם שומעים מה שאתה אומר עד הסוף. איך זה קורה? איך עשית את זה? אז הוא אמר, או שאני שמעתי כזה, אבא. אבא, הקשר שלו עם הילדים שלו היה מאוד טוב, כשהם היו אנשים מבוגרים כבר, בעלי משפחות. ומה שהוא היה מבקש, במסירות נפש, מכל הלב, שאלו אותו, איך אתה עושה את זה? אז התשובה של שניהם הייתה אחת. אני כמעט ולא מבקש מהם כלום. זה לא בגלל שאני לא מבקש מהם כלום. אז כבר שאני מבקש, הם עושים מה שאני מבקש. לא זה הרעיון. הרעיון הוא זה שאני כל כך לא מבקש, אז מה שאני מבקש עומד מאחוריו הרבה. זאת אומרת, הם מבינים שאם את זה אני מבקש, סימן שבאמת את זה הוא צריך. את זה הוא באמת רוצה. אז משתדלים מכל הלב לעשות את זה. מה שאין כן, אדם שאצלו הדיבור הוא דבר קל, אז לא עומד מאחורי זה הרבה מחשבה, אז לא, אנשים לא מתרגשים מזה, לא קונים את, את המסר שאותו אתה רוצה להעביר במלוא התעצומות. עכשיו, ברובד של התיקון המידות, שאנחנו מדברים על שתיקה, שתיקה בשביל, יש ברובד הראשון זה שהשתיקה תביא לי שהדיבור יהיה יותר על רמה, יהיה יותר משפיע. זה סוג אחד של שתיקה. שיהיה יותר עוצמתי, זה רמה אחת של שתיקה. אבל זו שתיקה בפה. אני פשוט שותק, אני פשוט לא אומר. אבל זה לא השתיקה שעליה מדבר התנה, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. שתיקה אמיתית זה שתיקה, זו שתיקה פנימית. זאת אומרת שאני לא שותק רק בפה, אני שותק גם בלב. זה מין תנועה של שתיקה פנימית, שאני לא מביע את האני שלי, אפילו לא ביחס לעצמי, בשעה שאני אמור לשמוע משהו. עכשיו, אני הולך להגיד משהו, אני לא מדבר עליכם. זה, בכל מיני מקומות שאני נפגש עם אנשים, יש אנשים שבאים לשיעור מפני שהם רוצים לשמוע. ויש אנשים שבאים לשיעור, ויש לי כאלה מקומות, שאם הייתם שומעים משם את ההקלטה, לא הייתם יודעים מי המדבר ומי השומעים. כיוון שאנשים משתתפים במשך כל שעת השיעור, אבל משתתפים, מה זה משתתפים? עד שאני צריך להגביע את הכל עוד ועוד ועוד ועוד, עד שכבר אין לי כוח. הפסוק שמבטא שיעור כזה, זה הפסוק שאמר שלמה, הכסיל לא רוצה לשמוע, אומר שלמה. הכסיל רוצה להשמיע. הוא לא בא לקבל, הוא בא לתת. אז מכיוון שהוא בא לתת, יש ביטוי בתלמוד, איידי דתריד למפלט לא בלה. כשרוצים למלוע חתיכת בשר על מנת שיצא ממנה אדם, אז שואלים את השאלה, המלח יש לו את הטבע שהוא מוצץ את הדם, מוציא אותו החוצה. אז השאלה נשאלת, אז למה אדם לא חוזר חזרה ונבלע? הרי עדיין הוא נמצא עליו. אז עונים שכל זמן שהוא עסוק בהוצאה, הוא עסוק בהוצאה החוצה, אז הוא לא בולע. אדם שעסוק בלהגיד, הוא בא להגיד, אז הוא לא שייך שהוא ישמע, לא שייך שהוא יקבל. כדי שהתועלת תהיה לאדם בכל תחום, הוא בא לשמוע מישהו, או שהוא בא לקבל הצעה, הוא חייב להיות עם המון המון תנועה של פסיביות, איך שקוראים את זה היום, אבל לא רק פסיביות חיצונית, אלא פסיביות פנימית כנה, שהוא בא בנוטרל, אין לו דעה על בנושא. יש לו דעה, אבל לצורך העניין, כדי שזה ישפיע עליו, הוא חייב להיות בלי דעה לגמרי. אתן דוגמה נוספת. יש אדם שאומרים לו, יש קורס כזה וכזה, כדאי לך, זה ממש מעניין. או יש שיעור כזה וכזה, ממש נחמד. אז הוא בא, אבל הוא בא לבחון. כולנו באים לבחון, אף בן אדם לא בא בלי לבחון. אבל הוא בא לבחון, והוא לא מוריד את משקפי הבוחן, גם בשעה שהוא מקשיב. אז כאילו ככה, זה יוצא מין פאזל כזה. אני זה האנך האמיתי, הנכון שבעולם. עכשיו, כל דבר שהוא יגיד, אני מסמן ימינה ושמאלה, בהתאם לדברים שאני יודע. אם זה מתאים עם הדברים שאני יודע, אז הוא בסדר. אם זה לא מתאים עם הדברים שאני יודע, אז הוא לא בסדר. כך הוא מחלק את הדברים כל הזמן, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. בסוף השיעור, מה הוא נשאר? עם לא כלום. מכיוון שהוא נכנס לשיעור בכוונה לבדוק האם המרצה יודע מה שהוא מדבר. זאת אומרת, אתה, הבוחן, בטח יודע. עכשיו אתה בא לבחון אם הוא יודע. אז בסוף תדע אם הוא יודע או לא יודע. אבל מה אתה שמעת, מה אתה למדת? כלום. למה? מכיוון שהרבה פעמים הדברים שרוצים אותם להעביר הם מעבר למה שאתה יודע כבר. אבל אתה לא יכול... נפשית, אתה לא כלי, אתה לא באת כאדם שכביכול לא יודע כלום. אתה באת כאדם שיודע הרבה, ואתה גם באת להשמיע, אבל בוא נגיד שלא השמעת, ישבת והקשבת מההתחלה לסוף, אבל אתה כל הזמן רוצה לבחון האם, אז זה חדש מה שהוא אמר לי, אז זה כבר אני יודע, זה אני לא יודע. את כל השיקולים הללו צריך לעשות אולי אחרי השיעור, אבל בשעת השיעור האדם צריך להיות במין תנועה כזאת פשוטה, שהוא מקבל את הדברים כמו שהם, ואחר כך הוא ישקול מה כן מתאים לי, מה לא מתאים לי. אבל אם הוא עושה את זה באותו זמן, באותו עיתוי, אז הוא מפספס. עכשיו, זה לא רק ביחס לאנשים כערכנו, אנשים גדולים וחכמים מאיתנו, אפשר לומר, שגו בזה. אבל התניא מספר על עצמו, האדמו"ר הזקן, מחבר התניא, מספר על עצמו. הוא כבר החליט שהוא צריך רב, הוא כבר החליט שהוא צריך מורה, שילמד אותו איך להתפלל. הוא אומר, ללמוד אני כבר יודע, אני רוצה לדעת איך להתפלל. אז הוא נוסע למזריץ', והוא מוכן לקבל מה שאומר הרב. אז הוא מגיע לשם, אבל הוא רואה דברים שזה פשוט היה לו מוזר. הוא היה מאוד מאוד שקדן בטבעו, מאוד מאוד עסוק בספרים, בפילוסופיה. הוא רואה אנשים שעובדים סגנון אחר של עבודה לגמרי. הם מתפללים לאט לאט ולומדים לאט לאט, ויש להם את כל הזמן שבעולם. הוא פשוט לא יכל, הוא לא הסתדר לו, הוא פשוט לקח את החפצים שלו והלך. הוא החליט שזה לא המקום שלי פה, עד שהוא נסע לשם לקח לו זמן. ועכשיו הוא פשוט החליט שהוא חוזר. אז ריחמו מן השמיים, והוא שכח משהו בבית המדרש. אז הוא חזר. ובאותם דקות שהוא חזר, עמד הרב, המגיד ממזריץ', עמד בדיוק באיזושהי שאלה קשה שהוא נשאל, והאוזניים הגאוניות של בעל התניא קלטו את הניתוח, איך שהמגיד מנתח את התשובה שלו, ובזה זה קנה אותו. אז מה הוא הבין? לא שהוא הבין את כל מה שקורה פה מסביב, הוא לא הבין. אבל הוא רק קלט... שכנראה יש פה משהו מעבר למה שאני רואה חיצונית, אז שווה להישאר ולבדוק את זה שוב. זאת אומרת, גם אדם מאוד מאוד חכם, אם הוא נכנס במשקפיים של הבוחן, אז הוא יגלה את העקבות שלו, אבל הוא לא יגלה את העקבות, הוא יגלה את המנגינה שלו. שימו לב מה קרה פה. בעל התניא היה איש חכם גאון. הוא בא, הוא ניסה לשמוע את המוזיקה שהוא רגיל אליה. חוכמה, גאונות. הוא לא שמע את זה. אז אין לי מה לעשות פה. היה פה משהו מעבר שהיה אמור לקנות אותו. אבל בשביל זה הוא היה צריך לבוא כדף חלק. לאדם מלומד קשה לדרוש ממנו, תבוא כמו דף חלק. אתה לא יודע שום דבר. אדם שיש לו ניסיון חיים, אדם ששמע פעם, למד פעם, קשה לדרוש ממנו את זה. זה קשה. אז לרגע אחד הוא עמד בהרגשה. אז אין פה מה לעשות. אז הוא חוזר חזרה, ומה זה ריחמו מן השמיים? הוא התחיל לשמוע את המוזיקה שהוא רגיל. אז יש פה משהו. טוב, בוא נבדוק יותר. ואז הוא בודק יותר, ואז הוא מגלה שהמוזיקה היא אחרת לגמרי. לא החליל שאני חיללתי עליו עד היום. זה משהו אחר. אבל הוא לא היה כלי לקבל את זה לולי שהוא היה קודם שומע את המוזיקה שלו. יש פה, הייתי אומר, דבר והיפוכו. כדי להגיע לאמת, אתה חייב להיות בשתיקה. ובאיזה שתיקה? שתיקה לא רק בפה, שתיקה בנפש. אבל כדי שאתה תהיה מסוגל להגיע לשתיקה, אתה חייב לשמוע קולות של דיבור. זה מה שיוצא. זה פשוט, אתה חייב לשמוע משהו בסגנון שאתה רגיל אליו עד היום. אם לא תשמע משהו בסגנון שאתה רגיל אליו, אז לא תדע בכלל שיש פה אדם חכם לפניך, ולא תחשוב שיש לו משהו למכור לך מעבר למה שאתה מצפה שהוא ימכור לך. אז חייב להיות מין מכה ראשונה של דיבור, שהדיבור הזה מוריד אותך ונותן לך את ההחלטה הנכונה בנפש להיות בטל. ואז כשאתה תהיה בטל, אתה תהיה כלי בנפש שלך להגיע למשהו מעבר לכל מה שאתה רואה לפניך. ככה זה עובד. ככה עובדת הלמידה. כל למידה של אי, אם קלטת את המסר כמו שהוא, זה רק על ידי זה שהיית אפס, היית בטל. כדי שתגיע בכלל לרמה של ביטוי, צריך להיות מין פתיח שמדבר ברמה שלך, אבל אחרי הפתיח הזה אתה צריך להרכין ראש. חז"ל קוראים לזה שלפני השיעור צריך להגיד בדיחה. מה התפקיד של הבדיחה? לדבר כאילו, בדיחה זה משהו, זה לדבר משהו בגובה העיניים שלא שייך ללימודים כלל. זה משחרר. זה כאילו אומר לך, נחמד פה. אחרי שאתה מגיע למסקנה שנחמד פה, אתה מוכן להתבטל, אתה מקבל את האמת כמו שהיא. עכשיו אנחנו יכולים להבין מה זה נקרא, מה זה נקרא, כל ימי גדלתי בין החכמים. צריך להדגיש את זה. כל החיים שלו הוא גודל בין חכמים, ולא מצאתי לגוף טוב יותר משתיקה. זאת אומרת, הוא גילה שאין מצב בעולם שאתה תגיע לאיזשהו חוכמה של חכמים, לולי שאתה תגיע קודם כל בנפש שלך למצב של שתיקה. עכשיו אנחנו יכולים להבין שזה בכלל בכלל לא קשור למה שאמר שלמה, שגם כסיל מחריש חכם יחשב. יש אדם, שאני שואל שאלה פשוטה, אם סייג לחוכמה שתיקה והכסיל מחריש, אז למה הוא כסיל? למה הוא לא הפך להיות חכם? הרי סייג לחוכמה שתיקה בסופו של דבר היה צריך להגיע להיות חכם. התשובה שזה שני שתיקות שונות. יש שתיקת הפה, לשתוק פשוט לא לדבר, שזה השתיקה שקראנו לזה השכל הדיבורי, לשתוק מהשכל הדיבורי. אבל יש שתיקה שהיא שתיקת הלב, שתיקה פנימית. והשתיקה הזו, השתיקה הפנימית, היא זו שעושה אדם חכם. לא זה שהאדם שותק עושה אותו חכם. שותק, אני מתכוון במובן הפיזי של הפה. זה לא עושה חכם. זה במקרה הטוב עושה שיחשבו עליך שאתה חכם. אבל זה לא יעשה אותך חכם. אבל השתיקה הפנימית, היא השתיקה שנותנת לך בכלל לספוג משהו מהזולת ברמה האמיתית. לפעמים אתה חושב, אני אגיד לכם דוגמה, הרבה פעמים אני מוסר שיעור, ולפעמים יש אנשים ש... אתם כבר שמעתם הרבה, אז אתם יודעים שהמושג 10 הספירות, בכל שיעור של קבלה הוא חוזר על עצמו. אז יש אדם שאני מוסר שיעור, והכל הוא יודע, אז במה זה מתבטא? אני הזכרתי באיזשהו הקשר את 10 הספירות. 10 הספירות? אני מכיר את זה, אני יודע. אז החוכמה, הספירת החוכמה, ידוע. הבינה גם כן ידוע, דעת גם כן. אז לא אמרתי לו את זה כדי לא לבייש אותו, אבל אמרתי לתלמידים בשיעור אחר, נתתי דוגמה, שכשלוקחים ספר לילד שרק למד א' ב', והוא פותח את הספר ומנסה, כל אחד ברמה שלו, מנסה להכיר מה קורה פה בספר. אז הוא בא והוא מראה לי ג', הוא מצא את האות ג', הוא למד השבוע בגן את האות ג'. הוא אומר לה, אבא, ג', הנה ג', כל הכבוד ג', הוא הופך את הדף, אבא, הנה עוד ג' אחד. מצוין. הוא מצא עוד ג'. עוד שבוע שילמד את האלף יגיע לזה. אז מה הנקודה? הנקודה היא זה שלילד כל הספר זה הגימל או האלף או הבית, מה, זה כל מה שיש בספר? יש פה איזשהו תוכן, איזה סיפור, איזה עניין, איזה חוכמה, אבל זה עכשיו, בזה הוא נמצא, הוא נמצא בגימל, זה מה שקיים, הוא לא רואה משהו אחר. זה כל מה שיש פה. אז אני אומר, אותו אדם שמגיע לשיעור, עשר ספירות אני כבר יודע, מה אמרת? הכתר, מוכר כבר, ידוע. מה, זה כל מה שרצו להגיד, רצו את זה להגיד בשיעור? כן, אבל אם זה ילד שמכיר את הגימל שלו, אז הוא עכשיו בזה הוא מונח. מאיפה זה נובע? שוב, חסרה השתיקה הפנימית. אם תהיה שתיקה פנימית, אז יכול להיות מצב שהבן אדם קלט, עכשיו הוא עלה משהו מעבר. מה הוא קלט? בשלב הראשון הוא קלט שהוא לא הבין משהו. הוא אמר שם לדברים לא מובנים. בין הגימלים והאלפים המוכרים, היה איזה שהם חוטים סרוכים שמקשרים ביניהם, שהם לא היו לא הגימלים ולא האלפים. הם היו משהו אחר. הרמה הזאת שעליה אני מדבר על זה עכשיו, מפני שזה קשור בעקיפין לחג השבועות, שאנחנו קוראים בהפטרה את ה... את המחזה שיחזקאל הנביא רואה, והוא רואה את השרפים והמלאכים כעין החשמל, ככה הביטוי, של יזר בן יהודה רצה לחפש משהו לדוגמה לחשמל, אז הוא לקח את המילה הזו מספר יחזקאל, החשמל. המושג החשמל הוא מושג קבלי, רוחני, שבאמת אין לו שום שייכות עם החשמל, האלקטרו, איך שקוראים לו, בשפה העתיקה. והחשמל בעברית הוא מחולק, בלשון הקודש הוא מחולק לחשמל. חשמל, דיבורים, מילים, מילולים. החשמל איתים חשות, יש זמן שצריך לחוש, ויש זמן שצריך לדבר. זאת אומרת, זה הכל מובנה על הרעיון שהתחלתי, זה שאתה לא תצליח אף פעם להכניע את האדם, אם לא תדבר במוזיקה שלו, אז אתה צריך לדבר. מצד שני, כדי שהוא יקבל את מה שיש לך למכור, מעבר למוזיקה שהוא היה רגיל לשמוע עד היום, בעצם להעביר אותו מהרחוב שלו לרחוב חדש, שהוא לא היה ברחוב הזה אף פעם, זה רק באמצעות השתיקה שלו. אבל רק הדיבור מביא לשתיקה הזאת. אז התפקיד הוא, כאילו המטרה היא, האידיאל, זה להגיע לחש. איך מגיעים אליו? על ידי מל. על ידי דיבור מוקדם, על ידי דיבור שגורם לאדם איזשהו ביטוי. הבחינה הזאת שדיברנו, שתי בחינות בעצם דיברנו. דיברנו על שתיקה מילולית, ודיברנו על שתיקה נפשית, ושתי הבחינות האלה הן חיוביות, או, כמו שנסכם, או כדי שיחשבו אותך חכם, או כדי שתהיה חכם. אבל ישנו, וכנגד את שני הבחינות הללו, יש את הצד השלילי שלהם. יש אדם שמדבר, מדבר, לא מפסיק לדבר. ויש בן אדם שלא מפסיק לדבר בנפש. יש לו ביקורת על כל העולם, יש לו דעות על כולם, יש לו... תעזוב אותי, אני מכיר אותו כבר. תעזוב אותי. איך, אני חושב שסיפרתי את הבדיחה הזאת פעם, אני אספר עוד פעם, ברוסיה היה, אצל הרוסים היה סדר כזה, איך שהם משנים את התדמית של האדם, את המחשבה שלו, אתה צריך לחשוב כמו שהמדינה חושבת, כמו שהממשלה חושבת, כמו שהמלכות רוצה. אז מספרים על איזה אדם שהיה קרב על סטניסלב, עיר, והרוסים סולקו מהעיר הזאת והגרמנים החריבו אותה. אז הוא ברח כל עוד נפשו בו מהעיר. הוא בורח ככה אפילו בלי נעליים. הוא הגיע עד עיר הבירה, מוסקבה. הוא מתחיל לספר לאנשים, אל תשאלו מה קרה. אתם רואים איך שאני בלי נעליים וזה, הגעתי מסטניסלב. סיפור. אז האנשים, מה, כן? ועד כדי כך, מה, אז הכוחות שלנו לא הצליחו להתגבר? מה, הרסו את כל המגדלים, את כל הבניינים? הוא אומר, כן, אל תשאלו מה שקרה שם. כמה רגעים, ושוטר תופס אותו, שם עליו הזיקים, ולוקחים אותו למעצר. הוא כמה ימים עוברים, והוא מתחיל, הוא מתחיל, הולכים אותו למשפט, משפט שדה, ככה, זמן מלחמה. אז השופט יושב ככה עם עיתון פרוס לפניו, ואומר לו, אתה מואשם בהפצת תעמולה עוינת בזמן מלחמה. מה בדיוק, מה עשיתי? מה, אתה הפצת שסטניסלב נחרבה וזה וזה וזה? וזה לא נכון. אמר לו, כבוד השופט, מה זה לא נכון? אני, כל עוד נפשי בי ברחתי משם, אני ראיתי איך שהיא מופצצת. השופט יושב עם עיתון, עיתון בוקר, שבעמוד המרכזי, כוחותינו עודפים את הגרמנים, וסילקו אותם מסטניסלב, ותמונה ישנה של סטניסלב עם הבתים והכל זה. אתה לא רואה את... אבל כבוד השופט, אני לא יודע, אבל אני הייתי שם, ואני ראיתי שזה נחרב. אני הסתובבתי שם ברחובות, ואני יודע מה שאני מדבר. השופט אומר לו, תשמע מה אני אומר לך. תפסיק להסתובב ברחובות, תתחיל לקרוא עיתונים. השקר במיטבו, כאשר רוצים להעביר איזשהו מסר של השקר, אין לו אחיזה פנימית, אז יכול להיות מצב, כמו שאמרתי, הדיבור השקרי, הדיבור שלא נותן שום דבר בפנימי לתובנה האמיתית של האדם. אבל ישנו החלק הנוסף שאמרה לנו המשנה, וכל המרבה בדברים, זה הדברים המיותרים שאתה הזכרת בתחילת הדברים, וכל המרבה בדברים מביא חטא. זאת אומרת, אני יכול לחשוב מחשבות רעות, אני יכול אפילו להיות פוליטרוק כזה שמנסה להחדיר לאנשים את מה שאני חושב ולשכנע ולבנות להם מחשבות חדשות, כמו אלה הרוסים. אנחנו רוצים שתחשבו. כן, עונים, המונים, כן. אבל זה אפשרות אחת, זה דבר שלילי אחד, אבל עדיין זה לאו דווקא שאני מזיק. אני יכול להשתמש בזה לחיוב, אני יכול להשתמש בשלילה. אבל יש מרבה בדברים שאני אומר דברים מיותרים. זה הרבה יותר עמוק. מה זה הדברים המיותרים? הדברים המיותרים זה כשאני לא לוקח בחשבון שהמילים שהאדם מוציא מהפה, יש להם משמעות רוחנית שיכולה לפעול כאן בעולם. יש את המשפט שכולם מפרסמים וכולם אומרים, אל תפתח פה לשטן. זה לא סתם. זאת אומרת, יש משהו בפה של האדם, שכיוון שבורא עולם ברא את השמיים ואת הארץ בדיבור, אז גם האדם בפה שלו יש עוצמות. והעוצמות הללו יכולות לבוא לידי ביטוי כאשר הוא אומר מילים שלו במקום. איפה זה בא? זה בתנך, זה מופיע בצורה חזקה מאוד פעמיים. פעם אחת אצל חווה, אצל האישה של אדם הראשון, שהבורא אמר, אני לא רוצה שאתם תאכלו מעץ הדעת, והיא, אולי לא בכוונה, אבל היא הוסיפה, לא לאכול מעץ הדעת וגם לא לגעת. ואז היא באמת האמינה במה שהיא חשבה, אבל היא הוסיפה עוד מילה שלא נאמרה. אז כמו שהוא אומר, הנחש דחף אותה על העץ, ואז הוא הראה לה שלא קורה שום דבר מהנגיעה. זאת אומרת לה, כשם שלא קורה שום דבר בנגיעה, כך לא יקרה כלום אם תאכלו מן העץ. ואז הם אכלו, ואז... אז כל העניין, איך שחזל מתארים את חכמנו אומרים, זה התחיל מההוספה של המילה. אתה הוספת דיבור יותר על מה שלא נאמר. אז תראה לאן זה יכול להגיע. דוגמה לא פחות קשה, אנחנו מוצאים אצל האמא של שמואל הנביא, שאמא שלו זכתה ללדת אותו אחרי הרבה מאוד שנים שהייתה הכרה, חנה, וכשהוא היה ילד בגיל שנתיים, היא הביאה אותו לאלי הכהן, זה שהתפלל כדי שהוא ייוולד, והיא אמרה לו, אני רוצה שהוא יהיה פה לעולם. היא התבטאה במילה לעולם. עכשיו, חז"ל קצת תמיעי, מה זה לעולם? יש אדם שחי לעולם? מה זה לעולם הזה? מה זה על הנצח הזה? כאילו, אז יש משמעות ללעולם. כתוב, ועבדו לעולם. יש עבד עברי שרוצה להישאר בבית אדונו, ורוצים לו את האוזן, והוא נשאר לעולם. עד מתי זה לעולם? כתוב בגמרא, עד 50 שנה. עולמו של יובל. 50 שנה זה כמו מאסר עולם. מתכוונים לאיזשהו זמן מסוים. 50 שנה זה לעולם שלנו. אז היא אמרה שהוא, אז חזל אומרים שלכן שמואל מת בגיל 52. בגיל שנתיים הוא בא לשם, ואימא שלו ביקשה שהוא יהיה פה לעולם. הכיוון של הלעולם זה בלתי אפשרי, אז עד 52 שנה. זאת אומרת, איך אומרים, אנחנו לא צריכים לחשוש שעכשיו אנחנו אומרים לעולם זה תופס משהו, אבל האנשים, זה הכל לפי הרמה של האנשים. ברובד הרוחני שבה היא עמדה, חנה הייתה אחת מהשבע נביאות שלנו, ברובד הרוחני שבו היא עמדה, המילים שלה תפסו מקום, אפילו שהיא לא התכוונה אליהם בכל העוצמה. מוות וחיים ביד הלשון, נשנה את ההגדה המפורסמת שחכמנו מביאים לגבי מלך פרס שחלה פעם, ובדקו וגילו שאם הוא ישתה חלב של לוויה, אז הוא יהיה בריא. מי יסתכן להביא לו חלב של לוויה? אז היה לו איזשהו שר צבא מוצלח שאמר שהוא לוקח את זה על עצמו. הוא מבקש שיביאו לו 10 עיזים, ועם זה הוא הסתדר. אז הוא באמת הלך, הוא הגיע ליער, הוא מצא איזושהי לוויה שם מרחוק, והוא זרק לה איזשהו עז, ככה כל יום הוא בא עוד פעם, וזרק לה עוד עז, ככה התיידד איתה, עד שהוא הגיע למצב שהוא כבר יכל לבוא ולחלוב אותה, חלב סקת, חלב של לוויה, וחזר לארמון. חוזר לארמון, הוא אומר לה, למלך, הבאתי לך חלב קלבטה. קלבטה בארמית, יש לזה משמעות כפולה. חלב קלבה, זה האפשן. זה, אצל הציידים, קלבטה היו קוראים בימים ההם לוויה. אז הוא אמר את זה ככה, איך אומרים, בהגעה של הציידים. והמלך מאוד מאוד כעס, וזרק אותו לכלא. אומר, חלב קלבה, לא הייתי צריך לשלוח אותך ל... לזה, ולא הייתי צריך להמתין, זה היה תעשו ממני צחוק. אחר כך הוא הסביר את עצמו ואז הוא ניצל. מזה חכמנו למדו את המוות וחיים ביד הלשון, כאילו אתה יכול להיות חכם ומוצלח והכל, אבל השאלה מה הוצאת מהפה בזמן הנכון, את המילה, אם אמרת את המילה הנכונה בזמן הנכון, אם אמרת טוב, אם לא אמרת אתה יכול לספוג הרבה עוגמת נפש. זה המילים המיותרות שעליהם אנחנו מדברים עכשיו. דוגמה נוספת, יש מדרש של רבי ידעיה פניני, הוא אומר ככה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם פה אחד ושתי אוזניים? משום שהאדם צריך לשמוע כפליים ממה שהוא מדבר, כאילו כך צריכה להיות אצלו התנועה, הוא צריך יותר. ביחס של שתיקה ודיבור אנחנו מוצאים את זה גם כן ככה, בסוד, אדם שיש לו איזשהו סוד שהוא שומר. אז אומרים פתגם כזה, הסוד שלך הוא אסיר שלך. ברגע שגילית אותו, אתה אסיר שלו. כן? אני באתי ואמרתי לך, יש לי משהו, אבל לא תספר את זה לאף אחד, זה סוד. אז עד שלא סיפרת לך, אני בא לבית. אחרי שסיפרתי, זה כבר לא, עכשיו אני בידיים שלך. אני אסיר של, של, של מי שגיליתי את הסוד. עכשיו, בגילוי של סוד, ישנם כמה רמות. בשומרי סוד יותר נכון. ישנם כמה רמות. יש אדם שהוא שומר סוד, רואים עליו שיש לו סוד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אני לא יודע, רואים, הוא מסתיר משהו. זה אדם שהוא באמת לא אומר, אבל כולם, כל התנועה שלו אומרת שיש לו משהו שהוא מסתיר. זה הרמה הכי נמוכה בשמירת סוד. כן? עכשיו, יש רמה שנייה שהאדם באמת לא רואים עליו כלום. לא רואים שהוא שומר כלום. והרמה הכי גבוהה, ברמה השנייה, זה שלא רואים עליו, אבל הוא כן יודע. כמו שאומרים, הוא כן אוכל את הלב עם הסוד הזה. אבל הרמה הכי גבוהה, זה שהוא בעצמו לא יודע. מה הכוונה? לא, זה נשמע מצחיק, זה בכלל לא כזה. זאת אומרת ככה, אני בא לחבר, אני אומר לו, תשמע, יש לי משהו מאוד 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 חשוב, אני רוצה שאתה תדע אותו, שיהיה עוד מישהו בעולם שידע שאם יקרה איזשהו עניין, שאני לא ארד עם זה, זה יהיה עוד, יהיה פה בעולם. ואני אומר לו את הסוד. עכשיו, ככל שהוא מתפעל יותר או נרעד יותר, אני מדבר על משהו אמיתי, משהו מאוד חשוב, משהו מפחיד, משהו, ככל שהוא נרעד יותר כשהוא שומע את הסוד, כך יותר סיכוי שהוא יגלה אותו. ואם הוא לא יגלה אותו, אז יראו עליו שיש לו, על סוד שהוא מסתיר. ואם הוא גם לא יראו, אז הוא יאכל את הלב. אבל יש עוד אופציה, שהשנייה אחרי שאמרתי לו, הוא שכח מהסוד. שכח מה שאמרתי לו. אבל כשיבוא המצב, זמן האש, הוא אמר לי פעם, כן, זה הדרגה הכי גבוהה, וזה נקרא בקבלה, הבחינה הזו, היא נקראת רדלה, בראשי תיבות. ראשה זה ראש, דלא ידע ולא התיידע. יש לי משהו סוד בראש שלי, אני לא יודע אותו, ולכן גם אתם לא יודעים. אבל הוא כן נמצא שם. הוא כן נמצא, הוא נמצא בכוחות הקיים, וברגע שרק יהיה משהו שינער אותו, אז זה ישלף מהראש ויצא החוצה. עכשיו, הבחינה הזאת היא שייכת למה שדיברנו עד עכשיו. זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו דיברנו על שתיקה בפה, לא לדבר, זה הכסיל. דיברנו על שתיקה במחשבה אפילו, להיות נייר חלק, ודיברנו שלפעמים כדי לעורר את השתיקה במחשבה צריך לדבר בפה. עכשיו אני רוצה לעלות על דרגה שהיא הדרגה הכי גבוהה עולה על כולנה, בתוך העולם השתיקה. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, יש ביאור מאוד מאוד עמוק. שהחסידים היו אומרים אותו, וכך שמענו אותו מהמשפיע רבי מנדל פוטרפס, ככה הוא היה אומר. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, הוא היה אומר את זה בסימן קריאה בסוף. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. כשקוראים בפרקי אבות, המשמעות היא, אני לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. זאת אומרת, השתיקה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. והוא היה מקורא אותו, זאת אומרת, מנסח את, את הכוונה שלו אחרת. אני לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. משתיקה לא מצאתי דבר טוב. מה הכוונה? הרי הוא לא בא להגיד דבר הפוך ממה שחכמים אומרים בפרקי אבות. הכוונה היא, כאשר יש לך שתיקה, שהשתיקה הזו היא שתיקה שאתה מדחיק משהו בנפש, אתה חש שיש, שאתה שותק. זה כמו אתה חש שיש לך סוד. אתה חש שאתה שומר סוד. אז כשאתה חש את זה, יש לך שתי בעיות. בעיה אחת, נניח האדם שמרגיש שהוא ענב. אדם שמרגיש שהוא ענב, אז קוראים לו בסוגריים גאוותן. עכשיו, האדם שמרגיש שהוא שותק, אז בפנימיותו הוא לא שותק, הוא מדבר, כי הוא מרגיש את השתיקה שלו. הוא עומד על עצמו, הוא בוחן את עצמו כל הזמן, אז הוא לא בשתיקה אמיתית. מתי השתיקה היא אמיתית? שאני בכלל לא מרגיש אותה. מה הפירוש? לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, מהשתיקה שאותה אתה חש, לא מצאתי טוב. הגוף מרגיש שאני רוצה לדבר, אבל אני אשתוק, אשתוק לא עכשיו, לא, זה לא מתאים עכשיו. יהיה לא טוב אם אני אדבר עכשיו, לא, נשתוק עכשיו, עכשיו נשתוק. זה לא נותן לגוף טוב, אתה דוחק, מדחיק משהו, אתה רוצה לפרוץ משהו החוצה ואתה מדחיק אותו. זה לא הרמה הגבוהה של השתיקה, זה שתיקה לא טובה. לא מצאתי לגוף, הגוף לא יהיה בריא משתיקה כזאת. יש אומרים, תוציא, תוציא. זה שתיקה כזאת שלא חש. איפה רואים את זה בצורה מאוד מאוד מוחשית? מספרים על המגיד ממזריץ' שכשהוא היה לו דו שיח עם התלמידים שלו, אז הם החליטו שהם רוצים המחשה, מה זה נקרא לקבל איסורים באהבה. זה היה הנושא שבו הם עסקו. אז אומר להם, לכו לתלמיד שלי רבי זושה ותראו איך שהוא מקבל איסורים באהבה. אז סיפור על קצה המזלג זה כשהם הלכו אליו, הם ראו באיזה בית הוא גר, שהשולחן הופך להיות בלילה מיטה או כל פעם, עניות דלה, דלי דלות. הם נקשו ואמרו לו בשיא הדרך ארץ שהם נשלחו מפי המגיד ממזריץ' ללמוד ממנו איך לקבל איסורים באהבה. אז הוא בשיא הרצינות אומר להם, אליי? הוא שלח אתכם. לי לא היה אף פעם איסורים. אני לא יודע על מה הוא מדברים. מרגיש טוב עם זה. זה נקרא האדם, איך אומרים, הוא מתמזג, הוא נוסע עם זה ביחד. במילים אחרות, בכל תחום בחיים, הרמה הכי גבוהה שלך בכל תחום שהיא, הרמה הכי גבוהי זה שאתה לא חש את זה. זמר שמרגיש את הגרון שלו על הבמה, הוא זמר לא מוצלח. אדם שמרגיש את עצמו בכל פעולה שהוא עושה, אם אתה מרגיש איך אתה מוריד, אם אתם מרגישים את הנחיתה, אז אתה יס לא מוצלח. יש ביטוי, יש לך, היו אומרים בכיתה, המורה כואב לי הראש, סימן שיש לך ראש, כך היו אומרים בבדיחה. הפירוש, כי כל זמן שהראש לא כואב, אנחנו לא מרגישים אותו. אם הכל תקין, אם הכל כמו שצריך, אתה לא מרגיש. כשאתה מרגיש שאתה שותק, אז אתה לא בסדר. זאת אומרת, אתה לא בשתיקה שעליה דיברו חז"ל. חז"ל דיברו על שתיקה שהיא שתיקה אמיתית, היא באופן כזה שהיא לא נותנת איזשהו ביטוי לאישיות השותקת. היא לא גורמת. היו אומרים פעם ככה. עזוב אותו, אין לו שכל, זה חמור נושא ספרים. אתם מכירים כזה ביטוי? חמור נושא ספרים זה מין ביטוי לאדם שהוא כמו החמור, הוא והספרים שעליו זה שני דברים, ככה הבן אדם הזה. מה הרעיון? הרעיון הוא זה שאם האדם מבין את מה שהוא לומד, אז זה לא קשה לו. וזה לא כבד גם כן. המסה לא הופך להיות גדולה. אין פה מה לזכור יותר מדי. אבל אם אני אבוא, אני אגיד לאדם, תנסה לחזור מה דיברנו בדקה האחרונה. אז אם הוא מבין עברית והנושא עניין אותו, אז בקלות הוא חוזר. אבל אם הוא לא מבין עברית, ואני אומר לו, תחזור על מה שדיברנו בדקה האחרונה. על כל היצורים והמילים ששמעת, תחזור עכשיו בעל פה, מהזיכרון. איזה מלאכה קשה. אז זה נקרא חמור נושא ספרים, שהוא לא מחובר עם העניין, אז הוא באמת סוחב, יש לו מסע כבד שהוא סוחב עליו. מה שנקרא, כשאתה מתחבר לעניין זה קל. כאשר אתה מתחבר לשתיקה, אז היא קלה. אבל כאשר אתה לא מתחבר, אז היא קשה. היא קשה, היא מזיקה גם לגוף. אז זה כל הנקודה, בשביל מה אני הבאתי את זה? הבאתי מפני שכאשר האדם עושה כל מה שהוא לא עושה, אבל הוא עושה אותו ביחצנות, והוא מראה את זה בחוץ, וזה בוטה וזה בולט, אז יש לזה תופעות לוואי. התופעות לוואי האלה בקבלה נקראות יניקת חיצונים. זאת אומרת, יש מישהו שהוא שותף איתך לכל העסק הזה, ואתה מפסיד בגינו איזה שהם דברים. הזרימה היא לא זרימה טבעית. זה כאשר אתה מרגיש. איפה ההרגשה הזאת באה לידי ביטוי? אומרים משל עממי על דבורים. עכשיו זה הזמן של הדבורים. המשל אומר שאיזושהי דבורה יצאה מהכברת והבחינה כל יום שיש איזה דוב שעובר ליד הכברת יום בשעה מסוימת. אז היא הלכה לחברות שלה ואמרה שיש פה, הוא מתכנן עלינו משהו בטוח. משום שמה זה שהוא עובר כל יום בשעה הזאת היא כאן, אז אנחנו צריכים להראות לו שאנחנו לא מוכנים למחשבות שלו, וזה לא ילך לו, וזה זה וזה. אז החבר'ה, היא עשתה תסיסה, ולמחרת, בשעה 4, כשהדוב היה אמור לעבור, הם כולם יצאו, והוא באמת עבר, ואמרו לו, אנחנו יודעים מי אתה, ואנחנו פה, התחילו לצעוק וזה. אז הוא מסתכל, פעם ראשונה הוא רואה פה דבורים, ואנחנו יודעים את הכוונות הזה, דון שלך, שאתה רוצה לקחת את הדבס. יש פה דבש? אז הוא ניגש וזלל את הדבש. זאת אומרת, מה קורה? כאשר האדם יוצר איזשהו פרסומת, הפרסומת זה בשתיקה רועמת. הפרסומת זה בדיבור עוד יותר מהשתיקה. אבל גם כשיש שתיקה והיא רועמת, זה פרסומת. וגם כאשר השתיקה היא לא רועמת, אז זה פרסומת ביחס לעצמך. מתי החוכמה הגדולה ביותר זה כאשר האדם מצליח להטמין את ההצלחה שלו גם מעצמו. חז"ל אומרים שהעין הרע הכי חזק שיש בעולם, זה העין הרע שהאדם עושה לעצמו. הוא עושה את זה לעצמו. זאת אומרת, האדם מסתכל על מה שהוא אמר, מעשה ידי להתפאר. כן? איזה ממולח אני. כאשר האדם מרגיש את עצמו, אז מתחילות הנפילות. ברגע שהכל זורם, הוא לא חושב, זה הדבר הכי... כן, היה לנו פעם ויכוח על זה. לא לחשוב זה דבר לא טוב. תחשוב, אבל יש לחשוב עם מודעות עצמית של האני שלי. ת, תחשוב על העניין. על העניין. זה הרבי לימד אותנו כל הזמן, בתור חסידים, כל הזמן. תחשוב על העניין, אל תחשוב לעצמך. אתם כולכם מכירים את את השיר הישראלי הזה, בר באבא, זה שיר כבר עתיק. החסידים לקחו את השיר הזה, ברוב אהבתם לרבי, והצמידו אותם על המילים, הרבי שליטה אין כמוך בעולם. ככה הם היו שרים. אני זוכר את זה עוד בבית המדרס שלו, שהיו שרים את השיר הזה. השיר הזה מחולק ממילים, ואחר כך יש לו מנגינה. אז זה דבר מעניין. הם היו שרים את השיר הזה, אתה היית רואה איך שהוא יושב ככה, כמו אחד שהוא לא מבין מה הוא עושה פה, הוא רוצה לקום ולברוח. רק כשהיו מגיעים אז היה מודד ושר ושר ומותח את זה ומותח, רק כשלא יגיעו עוד פעם להתחלה. למה זה, אני הסתכלתי עליו בווידאו, הסתכלתי, זה היה, אז למה הוא לא קם ויוצא? אז למה הוא לא יוצא? אם זה לא מפריע לו, למה הוא לא משתיק? אז זה ראיתי דוגמה לאדם גדול. הוא קלט שהילדים שלו בזה מונחים. זה הרמה שלהם. אני לא אוכל לשנות אותם. זאת אומרת, אני אספוג את הכאב הזה, ואני אזרום איתו הלאה. אני לא אעשה מזה עניין. היו בשנים יותר קדמוניות, אני מנסה לתאר את זה, בשנים יותר קדמוניות, שהוא היה לו מין תנועה של ככה אתם מתנהגים, כמו אדם שמצליף בבניו. זה כמו היה פעם שהוא היה מוסר שיעור בשבת. הוא היה מוסר מראה מקומות על איזה נושא אני הולך לדבר, שמי שירצה יוכל להתכונן. אז היה מישהו שחמד לצון לגבי. והגבי היה מכריז כל פעם איפה יהיה השיעור, באיזה נושא. באותו שבוע לא היה צריך להיות שיעור. מישהו ניגש לגבי, אמר לו, השיעור יהיה בזה וזה. וכשהרבי נכנס לתפילה, הגבי הכריז, יהיה שיעור. הוא לא שמע שיהיה שיעור, הוא גם לא אמר שיהיה שיעור. היה מישהו שעשה מין מעשה קונדס. אז הוא נעצר, והוא אמר שהוא לא ימשיך הלאה, לא ייתן להתפלל, עד שלא יגידו לו, מי זה הלץ הזה שעשה את מה שעשה, שיתפלו בו טיפול נמרץ. זה היה בשנים קדמוניות. יותר מאוחר, דברים כאלה כבר לא היו. מה פירוש לא היו? הוא כבר לא הצליף ברמה הזאת. למה? זה הקהל, זה היכולת שלו, זה מה שהוא אוהב. אני לא יכול, זאת אומרת, אני לא, הם לא יהיו בנויים להצלפות או למוסר ברמה אחרת. הם צריכים עכשיו את האווירה הזאת, אני מוכן להיות הקורבן. ממש ככה, וראו את זה, אני מוכן להיות הקורבן. זה מין שתיקה מוחלטת לעניין. אני רק מסיים על חג השבועות. מילה אחת. כל מה שדיברנו ביחס לשתיקה הזו, זה צורת, הנושא הזה הוא ארוך, הוא צריך שעה בפני עצמו, ואני לא אעשה, אני רק אזכיר במילה אחת. דוד המלך ירד לעולם בכל הצורות האפשרויות, ברמה מאוד 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 מצחיקה, ואולי גם כן מעליבה, והסיבה לכך הייתה, כי נשמה כמו של מלך ישראל, הייתה צריכה לרדת בלי מודעות, ממשתיקה שאליה דיברנו עד עכשיו. דוד המלך בא מהזיווג הזה של לוט, אבא, עם הבנות שלו. מזה נולד מואב. ממואב נולד בסוף עגלון, מלך מואב, שעגלון היה האבא של רות המואביה, שהיא הייתה הסבתא של דוד המלך. אז כאילו מין משהו כזה, שגם אצל אומות העולם הוא מוזר, שילד מההורה שלו, וזה המשיח של היהודים. זאת אומרת, זה בסוף יהיה המשיח של היהודים. אותו דבר, האבא של דוד המלך, ישי, מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מאיזשהו סיפור של אחד מהצדיקים של הדור, שפתאום לא יודע מה שקרה, הוא הלך לאיזושהי אחת ברחוב, והציע לה שרוצה ל... זה, וממנה הוא הביא איזשהו ילד במעשה יהודה ותמר. אחר כך הלידה של דוד המלך בעצמו, עם רות המואביה, גם כן סיפור, מין סיפור כזה מוזר. אז בספרי הקודש מדברים על הנקודה הזאת, למה זה ככה? מלך ישראל, משפחת זה שעד סוף כל הדורות השם מבטיח שהמלכות תהיה ממנו, למה זה ככה בא לעולם? אז עונים את התשובה הזו, שיש דברים שכשאתה רוצה להוריד אותם, אתה רוצה שאף אחד לא יראה, שיש לך איזה יעלום, אתה רוצה שאף אחד לא יחשוב שהוא נמצא אצלך, אז אתה מטמין אותו במקום, במקום ההשפעה. במקום כזה שאף אחד לא יחשוב ששם זה נמצא. ובצורה כזאת אתה מצליח להעביר את הדברים בצורה חלקה. הנשמה הזאת של דוד המלך הייתה צריכה לרדת לעולם, הייתה חייבת לעבור בשתיקה. ושאף אחד לא יפריע לירידה שלה. והמון המון חיצונים רוחניים עמדו לה לרועץ, משום שהוא אמור להביא את הגאולה האמיתית והשלמה ולגמור את התיקון של העולם. אז כיוון שכך, הנשמה הזאת הייתה נאלצת להתלבש בלבושים לא נורמליים כאלה שאפילו השטן לא דמיין שזה ככה יראה. ורק בצורה הזאת זה יכל לרדת למטה. זה הסיכום. כל ימי גדלתי בין החכמים. בשביל להגיע לזה צריך להיות חכם. כדי להגיע לזה שצריך להיות אפס, צריך להיות חכם. כי ככל שהאדם פחות חכם, אני אראה לו מה זה. אני אראה להם מי זה אני. אני אראה להם. התנועה הזאת של אני. ככל שהאדם הוא יותר חכם, הוא מסוגל להבין שהוא יכול לשים את עצמו בצד. זה השלמות. לכן זה החידוש. ולכן צריך היה להגיד את זה בן של חכמים, ושכל ימיו ישב בן חכמים, משום שזה הסוד של עם ישראל. אם זה המלך שלנו שיצא ככה בששתיל, אומרים ביידיש, בשתיקה הוא ירד לעולם, אם המלך ככה ירד, אז העם יונק מהמלך גם כן. גם העם, כשהוא רוצה להעביר איזשהו דבר, זה לא בכל תרועות שופר וחצוצרות ופרסומת ואידיעות, מה אנחנו נעשה וכל תכנון שאנחנו אומרים, כולם צריכים לדעת מה אנחנו נעשה ומה עשינו ולמה נעשינו ברגע שהדברים עוברים בשתיקה, ופחות, לרגע אנחנו חושבים שלנו בעיה בהסברה. אם אנחנו היינו קצת יותר שותקים, לא היינו צריכים להסביר שום דבר. אבל הנקודה היא שדרך השתיקה יש עוצמה רוחנית הרבה יותר גדולה, שגורמת שלא תהיה שליטה של אף כוח על מה שאתה עשית. עשית וגמרנו, העניין נגמר. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו להיות קצת יותר חכמים.